שלום לכולם, פעם שנייה היום. נכון? ראש חודש סיוון, פעם שנייה נחת. אנחנו בשום נקדיש לעילוי נשמת שר הבדי לעלי השלום, ואנחנו נמצאים כמה ימים לפני חג השבועות. נכון? היום ראש חודש. ואנחנו מדברים על 49 ימים של הספירה, נכון? מה זה 49 ימים של הספירה? כנגד מה? 48 דברים שהתורה נקנית בהם. ואנחנו מגיעים למעשה, יש מי שאומר לנו ש-49 ימים של הספירה הם כנגד 48 דברים שהתורה נקנית בהם, והיום ספר, אנחנו נראה אחר כך מהו. אבל בעצם השיעור שלנו היום עוסק בשלושת ימי הגבלה. שלושת ימי הגבלה שיהיה באיזה יום? יום חמישי יתחיל, ג' בסיוון, תשע"ח, עוד שלושה ימים. אז אנחנו נראה בראש חודש, סיוון, יש לנו שלושה ימים, מתכונן לקראת שלושה ימים. ואם כן, מה השלושה ימים המיוחדים שאנחנו עומדים ומתבוננים בזה? אז אמרנו, ביום ירד העם, תסתכלו במקום משפח אחת, טוב, שם יש שינוי, היו נכונים לשלושת ימים. אנחנו מדברים על נכונות ועל הסכמה. נכונות זה להתכונן, להיות מוכנים, איך אתם מכירים את הקטע הזה? שיוצאים לאיזה מסלול ספורט, שיוצאים לאיזה טיול. איך אומרים, המקומות, עיקון, זהו, מתחילים. כלומר, זה נקרא להיות מוכן. אני מכין את כל מה שאני צריך לקראת המסע, לקראת הטיול, לקראת מה שאני הולך אליו. אבל יש גם מה שנקרא נכון, היו נכונים זה להסכים. כלומר, הדברים צריכים לעבוד בהסכמה. תורה אי אפשר לקבל בלי הסכמה. אי אפשר להכריח אדם ללמוד תורה. אי אפשר להכריח אדם לקיים מצוות. אם הוא לא רוצה, לא יעזור כלום. שום דבר. גם לא היא תגיד לו שיש שכר, וגם לא תגיד לו חד ושלום שיש עונש, זה לא בא אצלו, זה לא נכנס. וכל אחד מכיר את עצמו. כולנו יודעים שיש גן עדן, כולנו יודעים שיש גם הפוך מזה, וכל אחד יודע באיזה מצב הוא נמצא. כלומר, צריכה להיות הסכמה בסיסית יסודית לקבל את התורה, וזה מה שאומר משה רבנו, לעם ישראל, יהיו נכונים. תסכימו, קבלו בהסכמה, אז אם כן, שאל אותי פה מישהו, אני לא מבין איך אתם, תלמידי חכמים, בהתאבות, איך לא קפצתם ואמרתם, רגע, אדם הקפה עליהם הר כגיגית. אם עכשיו לא שאלים הם הסכימו, אז למה אתם לכפות עליהם הר כגיגית? כי אתם מכירים את זה, לא? אתה מתחיל את המסע, את הטיול, או מה שאתה הולך, אתה אומר, כן, בטח, אני מסכים. וכשאתה מתחיל ללכת ואתה רואה מה זה אומר, אתה מקבל רגליים קרות. ואתה אומר, לא התכוונתי. אז אחרי זה לכפות עליך הר כגיגית. כלומר, ממילא, הפסוק הזה מדבר על הכנה נפשית. הכנה נפשית וגופנית של האדם, כדי לקבל את התורה. אם כן, אנחנו מבינים שעם ישראל שעומד מתחת להר סיני, אוטוטו מתן תורה, הוא מצא את עצמו בימים מוגבלים. ימים של גבולות, ימים של אסור. ימים של לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. כלומר, אתה צריך יותר ויותר לשים לב לפרטים ופרטי הפרטים, גם בצד הפיזי וגם בצד הנפשי. אבל כולם נמצאים ביחד. איש את אחיו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. זה הרעיון של מתן תורה. שאיש את אחיו ביחד. איך אנחנו יודעים שהיו ביחד? תסתכלו במקום מספר 2 ועשו מרפילים. בשפר ספר שמות י"ט פסוק ב' ויבוא מבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר לא נאמר ויחנו אומרים במודרנו לא ויחן איך איש אחד בלב אחד אני מי שיודע אני חנן בשמחה אפשר להשלים זאת אומרת על מנת להבין את הפסוק הזה ויסעו מרפילים ויחנו במדבר סיני וכולי אני רוצה שנהיה בדברי אורח חיים הקדוש שמעתם עליו פעם? מישהו שמע פעם על אורח חיים הקדוש? שמעתם עליו? כן, אתה שמעת עליו? שמעת על אור החיים? שמעתם על אור החיים? אז למה אתם לא אומרים שאני שואל מי שמע?
אני אמרתי.
כל איש הכוח, כן. נו, אז שמעתם עליו, נכון? בואו נראה מה הוא כתב. איש קדוש. כותב אור החיים על הפסוק הזה בספר שבות, תסתכלו מקום מספר 3. ויסעו מרפילים. נכון? ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. אומר האור החיים הקדוש, אכן כוונת הכתוב היא להקדים שלושה עניינים. הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה, שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שדי היא תורתנו הנעימה. אומר האור החיים הקדוש, מה זה יהיו נכונים ליום השלישי? מה צריך להתכונן? נכון, כתוב עד יקשו אלישע, זה הצד הפיזי, אבל מה ההכנה הנפשית שצריך עם ישראל לעמוד שם מתחת להר, ומה? מה לעשות כדי להיות ראויים לקבלת תורה? אי אפשר לזכות בתורה כאילו זה אבדה שמצאת במקרה. לתורה, אפשר לזכות באמת לתורה על כל גווניה, על כל אופניה, רק כאשר האדם מתכונן. כמו שאדם לא נוסע לטיול בלי להתארגן ושם בתרמיל מזון ושתייה ואמצעי לינה אם הוא הולך ללון. אדם שיוצא לטיול בבוקר בלי לקחת איתו את מה שהוא צריך לטיול, סופו לא נעים. או שהוא מפסיק את הטיול, או שחד ושלום הוא מוצא את עצמו במצב בעייתי. אי אפשר לזכות בבית שאדם יקנה לו בלי שיהיה לו את האמצעי התשלום שצריך לשלם על הבית. אדם לא יכול לעשות שום פעולה בלי להתכונן אליה, למעט פעולות של שטות, שאז לא מתכוננים. כדי לזכות בתורה, אדם חייב קודם כל להכין את עצמו בפן הנפשי, כלומר יהיו נכונים, תסכים, תרצה. בלי לרצות בתורה, לא זוכים בה. ואני לא מתכוון לצד המעשי שאדם מקיים מצוות כאלה ואחרות. זה הוא יכול לעשות. אבל באמת להיות אדם שתורתו אומנותו, ולעניות דעתי פעם הסברתי את המושג הזה, לא כמי שיושב כל היום בבית המדרש. אלא אמרתי שתורתו אומנותו זה כמו אדם שהוא אמן. ישאלו אנשים שהם אמנים במוזיקה, בפיסול, ביצירה, בכתיבה, לא משנה באיזה תחום. מה שהוא לא עושה, איפה שהוא לא נמצא, מה נושא השיחה שלו? האומנות שלו. הוא נמצא במקום, במפגש חברים, הוא ידבר על האומנות שלו. הוא נמצא בחתונה, הוא ידבר על הנושא הזה. איפה שהוא לא נמצא, הראש שלו איפה? באומנות שלו, תורתו אומנותו. האדם זה האדם שזכה לתורה, שכל דבריו זה תורה. אז הוא גם ילך למכולת וישאל אם יש חלב. זה בצלם. אבל הראש שלו נמצא איפה?
בתורה.
היא חלק ממנו, זה עצם מעצמה, בשר מבשרו. זה צריך להיות נכונים להסכים, למצוא. ואם כן, אומר אור החיים הקדוש, התורה פה אומרת לנו שיש שלושה מהלכים נדרשים כדי באמת לזכות לתורה. שתהיה תורתו אומנותו. שהוא והתורה זה אחד. בואו נראה, אומר אור החיים. הראשון, אני קורא בשורה השנייה באור החיים, א', הוא התגברות והתעצמות בעסק התורה. אדם צריך לדעת, כמו שבכל עסק, אם אתה לא משקיע בעסק, ואתה לא נמצא שם, ואתה עובד וחושב ובודק וסופר ומונה רווחים, הפסדים, אתה מפסיד את העסק. וזה נורא פשוט לנו. אומר אור החיים הקדוש, אדם צריך להגביר את ההתעסקות שלו בתורה. אם אתה לומד 4 שעות ביום, תלמד 4.5, תלמד 5, כל פעם תוסיף. כי העצלות היא עשב המפסיד השגתה. עצם זה כמו איזה רע, כמו עשב שגדל, כן? עשב בר, עשב לא טוב, קוטים. זה מקלקל מי שמתעצל ללמוד תורה, מי שלא מקדיש את רוב יומו להיות קשור אל התורה, להגות בתורה, לכן נאמר והגית בו יומם ולילה. הגמרא מביאה סיפור על אחד שבא לרבו, עכשיו לא נגיד שמו. אחד, ודיברנו על זה, שבא אל רבו ושאל אותו אם הוא יכול ללמוד חוכמה יוונית, כלומר הוא רוצה ללמוד רפואה, פילוסופיה, מדעים. אמר לו בוודאי, אמר לו מתי, אמר לו תמצא הזמן, שזה לא יום ולא לילה, ושם תלמד. אמר לו אין דבר כזה, אמר נכון, כתוב והגית בו יום ולילה. טוב, זה גישה, בסדר? אבל הרעיון הוא שאדם צריך להבין שעיקר ימיו, שעותיו, דקותיו, עיקר החיות שלו צריכה להיות סביב התורה. אם אדם רוצה שהתורה תהיה שלו, התורה מקנית ב-48 דרכים. ככה מופיע בעבוד הרבי נתן. ואם כן, אנחנו צריכים לשים לב היטב, אומר אור החיים הקדוש. ההכנה הראשונה זה תגביר את ההתעסקות בעסק. לכן אנחנו אומרים לעסוק בדברי תורה. זו הברכה שאנחנו מברכים כל בוקר. כשאנחנו עולים לתורה אנחנו אומרים אשר בחברנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, איך מסיימים? נותן עכשיו נותן התורה. השאלה אם אתה רוצה לקבל. אומר אור החיים הקדוש, קודם כל אדם צריך לשים לב שרוב זמנו יהיה קשור אל התורה. הוא ייסע לטייל והוא יקנה בסופר והוא ילך ברחוב, כמובן בצניעות, הוא יעשה 1001 פעולות אחרות של חיי היום יום, אבל הכל יבוא מתוך עולמה של תורה, מה מותר ומה אסור ואיך מותר ואיך אסור, והכל יהיה בקשרות הראויה ובצורה הנכונה. כולם מכירים את הסיפור על החפץ חיים, אני חושב, שהיה לו חנות מכולת, וברחוב שלו גם היו עוד חנויות מכולת, והוא היה פותח את החנות והיו קונים וקונים, זה קונה לחם, זה חלב, זה קונה כל מה שצריך, פתאום היה סוגר את החנות באמצע היום והולך, כל האחרים עוד יושבים מחכים לקליינטים עד שאת הנשמה, והוא הולך ואומר לו, מה זה רבינו? עוד היום גדול. אמר להם, עשיתי חשבון, אני צריך בחודש, זה ההוצאות שלי, עשיתי, זה ההוצאות, מחולק לכך וכך ימים בשבוע, כן? יצא לי שבכל יום, אם אני מרוויח סכום מסוים, זה מכסה לי. הרווחתי היום, אני סוגר, לא צריך יותר. זהו, אני סוגר את החנות והולך. לאן? שפת הים. אני הולך לשפת הים של יפו, נמל תל אביב, ככה יושב בשמש, זורק חכה, היה הולך לבית המדרש. זהו, יש לי מה שאני צריך, גמרנו. זה אדם שראשו בתורה. אתם חושבים שרק החפץ חיים יכול להיות כזה? יש לי הפתעה בשבילכם. החפץ חיים נולד תינוק ככל התינוקות. והיה צריך לנוק, והיה גם עושה צרכיו כמו כל תינוק. והוא זכה על הרצפה, והלך על ארבע, ולמד ללכת. הוא לא נולד החפץ חיים. הוא לא נולד כמי שכתב את שמירת הלשון, הוא לא נולד כמי שכתב את המשנה ברורה בביאור ההלכה. לא, הוא לא נולד ככה. הוא נולד כמוכם וכמוני. הוא נולד כמו כל אחד ואחד. והוא בחר מה הוא רוצה בחיים. ולכן הוא נהיה מה שהוא היה. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, לא נולד הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הוא נולד מרדכי אליהו הילד. הבן ישראל נולד רבי יוסף חיים הילד. משה רבנו נולד כמו תינוק. טוב, משה רבנו נבחר, וזה דוגמה לא טובה, הרב עובדיה יוסף, צריך לצדיק לברכה, נולד תינוק.
כולם
נולדו, תינוקות. לא יודעים קרוא וכתוב. שאלה לאן אתה הולך? אומר אורח חיים הקדוש, הדבר הראשון, אם אתה רוצה להיות מה שנקרא בן תורה, שהתורה היא אתה, צריך להגביר את התורה, להגביר את עסק התורה, כי עצלות מן התורה היא מפסידה את היכולת להשיג תורה באמת. ולכן תסתכלו בשורה השלישית, אומר אורח חיים הקדוש, ולזה תמצא. כי כל מקום שיזכירנה השם לתורה ידקדק לומר לשום חוזק ואומץ עד גדר שימית עצמו עליה. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מזכיר את המילה תורה, הוא מזכיר את הצורך להיות חזקים בתורה, להתאמץ עבור התורה. איך אומר חיים הקדוש? דכתיב, יש פסוק. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, דרשו זבותינו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. מה פירוש ממית עצמו עליה? שהוא יושב ולומד תורה גם אם הוא עייף, אם הוא קצת רעב, אם הוא צמא. לא שמותר לו להתענות, הוא לא חייב. אבל כמו שהמשנה אומרת לאבות, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל. אבל הארץ תשעה. מה, זהו רק ככה אפשר ללמוד תורה באמת? לא. וזה אם הגעת למצב שיש לך רק לחם ומלח, עדיין תמשיך ללמוד תורה. יש לך עדיין אוכל, לחם ומלח. אם אין לך איפה לישון על סמיכות פוך וקריות, אתה ישן על הרצפה, עדיין אין לך תירוץ לעזוב את התורה. אז זוכים לתורה. אדם צריך להיות מוכן ונכון ומסכים שגם במצבים הקשים ביותר שיש לו, הוא לא מפסיק ללמוד. בלי זה אומר החיים הקדוש, אי אפשר להיות באמת בן חכם. אי אפשר באמת להיות בן תורה. אי אפשר. זה לא נדבק. זה לא הולך. לא הולך. וכמו כן רבותינו ז"ל, ידקדקו בהזכרתם לומר עסק התורה, השתדלות התורה, ורבים כמותו. הרבים על כל המושגים שחז"ל מדברים ביחס לתורה, תמיד זה מוזכר בצורך בחיזוק, בחיזוק, בחיזוק. המשיך אור החיים הקדוש ואומר, ורבים כמוהו ואיין מה שפירש בספרי, ספרי, בספרי, סליחה, חפץ השם שחיברתי על קצת מסכתות הש"ס בקטנותי, כשהוא היה צעיר, כבר חיבר על הש"ס. ספרים. אני רוצה להזכיר לכם, הוא לא נולד כזה. הוא עשה את עצמו כזה. הוא עבד על זה. במאמר רבותינו למאמינים בה וכולי, ותראה כי לא תושג ההשגה אלא בהתעצמות גדול. התורה מחייבת מאמץ. מאמץ של הרצון. זה לא שאדם פטור, תגיד טוב, אם ככה אז אני כלום. לא. זה בסדר. תלמד רק תורה, תלמד רק משנה, תלמד פה ושם וזה, אבל תבין שזה לא קניין תורה. התורה לא נקנית כך. ראיתם פעם מישהו קונה אוטו, רוצה לקנות אוטו, אז הוא הולך למחסן חלפים, אומר לו, טוב, שלום, אני רוצה לקנות אוטו. איזה אוטו אתה רוצה? אני רוצה אוטו חדש. רוצה עכשיו, 2018, מודל אחרון, תביא לי גלגל היום. מה תביא גלגל? תביא גלגל, רק צמיג תביא. זהו, שם את הצמיג במחסן. אחרי שבועיים בא, טוב, תביא לי את הצמיג השני. מה תביא? כן, מה אכפת לך, אני משלם. מתי יגמור לבנות את האוטו? בשנת 2200? ככה קונים אוטו? חלקים חלקים ומרכיבים אחר כך? יש לך אוטו? אין לך אוטו, יש לך מחסן חלפים. אי אפשר לקנות שלמות של תורה שלוקחים ביס מפה וביס משם ולוקחים ככה פה, נוגעים פה, נוגעים גם. אדם אמנם לא פטור מלמוד תורה מפה ומשם, אבל תזכור שזה נראה כמו מחסן חלטים, זה לא רכב. אדם עכשיו רוצה לדעות בית, ילך לקבלן, נגיד לו, טוב, תביא בלת האחת, שים פה, בעוד חודש טוב תביא כמה בלוקים, נו באמת. יהיה לך בית? כן, אולי בעוד 200 שנה ככה. אז לקנות בית, בן אדם מתאמץ, מירה, לוקח הלוואות, עושה עניינים, מכתיב ערבי, ממשקל מה שיש לו, העיקר שיקנה בית בבת אחת. ותורה מתה עליה, זה לא, זה יש לו זמן. זה הוא מנקח כמו תרנגולת, קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, קצת משם. אומר לו, חיים הקדוש לך, אי אפשר לזכות לתורה. אז זה הדבר הראשון. הוא ממשיך אור החיים הקדוש, וכנגד זה אמר הכתוב, ויסעו מרפידים. למה צריך להגיד לנו מאיפה הם נסעו? מה כל כך חשוב? מה כל כך חשוב אומר אור החיים הקדוש? לא בא להודיע מקום שממנו נסעו. החשיבות של המילה רפידים לא בא להגיד לנו מאיפה הם יצאו. לא כזה חשוב. שאם כן, היה לו להקדימו קודם תחנותם, לפני החניה, ויסעו מ... אז שימו לב, הייתה להגיד, ויחנו ב... ויסעו מרפידים, ויחנו מרפידים, ויסעו. לא כתוב ויחנו, כתוב ויסעו בלי החניה. אלא התכוון לומר שנסעו מרפידים, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, למה קוראים למקום רפידים? רמז! שרפו ידיהם, נחלשו, רפיון ידיים, כמו שמצאו שדרשו כן רבותינו ז"ל, בפסוק וילחם עם ישראל ברפידים ברפיון ידיים. אתם מבינים מתי מגיע עמלק? אתם זוכרים, דיברנו על זה לפני פורים. עמלק זה ספק. מתי מגיע עמלק? היום אין עמלק, לא יודעים מי זה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו יש לו עמלק בלב. עמלק גדול. כל הזמן יש לו ספקות, כל הזמן יש לו טענות ותירוצים. רק למה לא ללמוד? רק למה לא להשקיע בתורה? זה בגרד לו אגב, זה צריך עכשיו מנוחה, זה עכשיו לא מרגיש טוב, זה צריך קניות, טעות, תמיד יש איזה הסבר, העיקר לתרץ ידי שאתה לא יושב ועושים בתורה. זה עמלק, זה הספקות, זה עיקריות, זה הרפיון ידיים ויסעו מרפידים. אומר אור החיים הקדוש ונעתה נסעו. מה הבחינה הזאת? מה הכל? חיים הקדוש, תראו איזה יופי. ויסרו מרפידים! עם ישראל אומר, חיים הקדוש, לא מסכים עם זה, הוא הולך משם. יהודי צריך להסתלק מהספקות. יהודי צריך להסתלק מרפיון הידיים בלימוד התורה. ולכן אמר חיים הקדוש, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם, והוא אמרו ואמרו מדבר שני, תראו דבר מתוק. תסתכלו במקום מספר 2. ויסעו מרפידים, ואנחנו מסביר את הדברים לאור דברי אור החיים הקדוש, לפחות בחלק הראשון. ויסעו מרפידים, עם ישראל נחלש ברצון שלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הם נוסעים משם, הם עוזבים, לא נשארים במצב הזה. ואז ויבואו מדבר סיני. הולכים לקבל עליהם עבודת השם. זה העניין האחד. והעניין השני, אומר לנו האור החיים הקדוש הוא השפלות והענבה. כי אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר. וכנגד זה אמר, ויחנו במדבר. אומר האור החיים הקדוש, אין הכוונה שאדם ישפיל את עצמו. מה פתאום? אלא הכוונה היא שאדם יהיה ענב ולא גאוותן ולא כזה שמגיב על כל מילה שאומרים לו, הוא כבר מתפוצץ עליו. אדם שמחזיק מעצמו משהו, התורה לא באה אליו. אין לה דו-שיח, אחי. זה לא נדבק. על מה אתה מתגאה? תראה מאיפה באת ותראה לאן אתה הולך ובאמצע מי אתה. מה הגאווה שלך? מה התנפחת? יש דג כזה, קוראים לו דג נפחה. נכון כזה, נפחה, כמו בלון, אבו נפחה. כולנו יודעים מה קורה לבלון שעושים בחור. אדם מתגאה, נפח את עצמו, מספיק שמישהו אחד מזהה את זה ונותן לו את המכה הנכונה במקום הנכון בגאווה שלו והוא מתרוקן כמו בלון עם חור. ואתם יודעים מה עושים עם בלון עם חור, נכון? מה עושים? משליחים ומתחילים. מה נעשה איתך עכשיו? התורה לא מתקיימת למי שמתגאה. לכן לא יחנו במדבר, כלומר, חנו בענווה. איך אדם מכניס את עצמו לשפלות אמיתית? כשהוא מסתכל על גדלות השם, הוא מסתכל על הסביבה, על הבריאה, והוא נדהם. הרי אנחנו לא מסוגלים לייצר אפילו דבר אחד מכל מה שיש מסביבנו, לייצר, לא להעתיק, לא לקחת ממה שיש ולעשות עוד אחד, זה העתק הדבק, זה לא חוכמה. כשאדם מסתכל על הכל, הוא נדהם, אז הוא אומר, קטונתי, איך אומר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים. ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, רק אדם שיודע את גדלות השם, התורה נדבקת בו, היא שייכת אליו, יש לה מגע איתו. בעניין השלישי, אומר אור החיים הקדוש, הוא בחינת ייעוד חכמים, בהתחברות בלב שלם ותמים, לא שיהיה בד בבד שעליהם אמר הכתוב חרב אל עבדים, אלא מיד מסביר, התוועדו יחד ויחדדו זה לזה ויסבירו פנים זה לזה, וכנגד זה אמר ואיך הנשם ישראל לשון יחיד, שנעשו כולם יחד כאיש אחד ונעתה הם ראויים לקבלת התורה. דברים מדהימים, אומר אור החיים הקדוש. הדבר השלישי, דיבוק חברים, שיהיה לך חברותה, שיהיה לך אדם שתוכל ללמוד איתו, שתלך לשיעורים, שתשב בבית המדרש, שתשמע לרבנים, למעבירי השמועה, למעבירי התורה. זה איש מפי איש עד משה רבנו. בלי שלושת התנאים הללו יתקשה האדם מאוד לומר נעשה ונשמע. מאוד יתקשה. כמעט בלתי אפשר. כמעט. אז לאור דברי הרוחיים הקדוש שאנחנו רואים, שלושה דברים צריך כדי לקנות את התורה. יש פה מישהו שרוצה לקנות תורה באמת? יש כאן מישהו כזה? אני שאלתי את הצופים, כן? יש פה מישהו כזה שבאמת רוצה לקנות את התורה? וואו.
לא.
אתם רק מסמנים בידיים, טוב, בסדר, אתם לא רוצים להעלים. לא. אבל זה לא יעזור לך. כי האדם נדבע, נדבע, שבחיים הוא יהיה עסוק בתורה. אז יש מי שילמד את זה לאחר זמן, והוא יתייסר, ובסוף הוא יגיע לדרך הנכונה, ויש מי שילך לדרך הנכונה, יהיו נכונים, יכין את עצמו ויהיה מוכן לקבל. אז מי שכאן רוצה באמת, שיהיה לו קניין תורה אמיתי, אומר אור החיים הקדוש, אתה צריך שלושה דברים. שלושה דברים מרכזיים. אחד, עמל. עמל! תורה נקנית בעמל ויגיעה. כמו כל עסק שלא מכניס ולא שומר על עצמו בלי עמל ויגיעה. ענווה וחברותה, דיבוק חבר. התנגדו אתכם במקום מספר 4. אומר לנו המדרש, במדרש רבה, חומש במדבר, גם מצאנו ככה בילקוט שמעוני, בשלושה דברים ניתנה תורה באש, במים, במדבר. וואו, לא מבין. מישהו פעם מבין למה שלושה דברים אלו? מה?
יכול להיות שיש
איזה... למה צריך דווקא שלושת אלה? אולי דברים אחרים? למה דווקא באש? למה דווקא במים? למה דווקא במדבר? אומר המדרש? צריך להסביר מה זה? למה דווקא אלה? רבותיי, באש יש כוח עצום. האש יכולה לחלות ולשרוף הכל! לא להשאיר כלום. מצד שני, האש יכולה להאיר, לכוון, והאש של התורה היא עמל והיגיעה, ועמל והיגיעה מכבים את האש של התאוות. את האש השורפת והמחלה. אש התורה מחווה. זה אש מול אש. הוא כבר אמר הפסוק, כי כה דברי כאש, נראו משה. לכן הקדש ברוך הוא יורד בהר סיני. ואש. להסביר ולהראות לנו שבתורה יש כוח עצום של חיים, של חום, של אור. ומי שלא ייקח את האש הזו, יהיה בו אש של עבודה זרה. הוא יעשה דברים זרים לקדוש ברוך הוא. זה דברים שלא צריך לעשות, והוא יסרף עם האש הזו. הוא יסרוף את נפשו פנימה. בהתחלה הוא ירגיש פנן, הוא בחור צעיר, כן, למה לא? אבל אחר כך יבוא היום שהוא יתחיל להצטער ויבכה על מעזר. הבוקר פה בישיבה בחדר האוכל ישב לידי בחור ודיברנו על איזו ישיבה מסוימת שהתחלף ראש הישיבה, עברו הרבה שנים מאז ועד דיברנו על ההבדלים. אז אמרתי לו, תראה, צריך להבין ולתפוס, קשה להשוות. מי שלא ראה את אותה ישיבה לפני 40 שנה ורואה אותה היום, הוא לא יודע להבדיל. אמרתי לו, זה בדיוק מה שהיה בבניין בית המקדש השני בימי עזרא. תסתכלו על עצמכם, גם אתם בתנ"ך, תפתחו בספר עזרא פרק ג', אנחנו רואים מצב לא ברור. יש חנוכת המקדש השני, סוף סוף נבנה, יש חנוכת הבית. יש, תארו לעצמכם, תזמורת, יש תאורה, יש פירוטכניקה, וואו, אתם יודעים מה זה חנוכת המקדש? והחבר'ה הצעירים רוקדים ושמחים ומרירים, ובצד יושבים הזקנים שעלו מבבל ובוכים בכי מר. מה? חנוכת המקדש, על מה אתה בוכה? כי הם הכירו את בית המקדש הקודם והם רואים את ההבדל. אם אדם בצעירותו צוהל ושמח והוא רואה רק את העכשיו, הוא עלול למצוא את עצמו בזקנותו בוכה וממרר בבכי על אותם הימים שהוא צהל ושמח מרוב צעירות וחוסר דף. האדם צריך שזקנותו לא תבייש את צעירותו, ושצעירותו לא תבייש את זקנותו. ממילא אנחנו מבינים שהאש באה לרמוז לנו על האש של התורה. אש מחממת, מאירה, מזינה, מאפשרת חיים. מה אתם אומרים על המים? תסתכלו במקור מספר 5. הגמרא במסכת תענית בדף ז' אומרת, תורה נמשלה למים. מהמים מניחים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך. אנחנו יודעים שהמים יורדים מלמעלה למטה. אך דברי תורה אינם מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם. ממית את עצמו הכוונה ענב. אז המים יורדים אליו. אז התורה באה אליו. אז התורה נדבקת בו. זה נקרא להעמיד את עצמך על התורה. תורה לא יכולה להיכנות אצל אדם שמתגאה, ומי הוא שיתגאה ועל מה הוא שיתגאה. כלומר, אנחנו רואים שהאש והמים, מה הם? רבותיי, הם שני הפכים. אש מייבשת את המים, והמים מחבים את האש. איך יכול להיות ששניהם מסמלים את התורה, הרי לא הפכים? יש לכם רעיון? מה אתם אומרים? אוקיי? עוד רעיון? איך זה יכול להיות ששניהם מסמלים את הטוב? איך זה יכול להיות ששניהם מסמלים את החיבור אל התורה כשהם הופכים? זה הפוך לזה, זה נגד זה, כן?
אתה מכוון את הצד...
אם נניח דבר, עד
שאתה מכוון את הרע לטוב, אז
שני עקרונות
הם...
החלונות מכניסים רעשים מבחוץ שמפריעים. תודה.
כשאתה מעלה את ה... אמנם האש והמים הם שני דברים טובים והפכים, אבל... נניח אולי המשל קשור, אתה מכוון צד שהוא רע אצלך, אתה מקבל אותו ומקשר אותו לתורה, אז הוא גם נהיה טוב. אז זה שני הפכים.
אוקיי, עוד רעיון?
כן.
איך? איך זה יכול להיות ששניהם יהיו לאותו אחד?
אני מסתכל שזה שרקות.
אוקיי. טוב, אנחנו נעבור משיעור אלקטרוניקה ומדעים עכשיו אלינו. זה נכון מה שאתה אומר, אבל כרעיון, אני מחפש כרעיון. איך יכול להיות שמיים שמחבים את האש והאש מייבשים את המים, כן? שניהם מסמלים את התורה. רבותיי.
מים חיים.
רבותיי. כשאנחנו שמים סיר עם מים על הגז, למטה זה אש, בסיר יש מים. ושניהם חיים בשלום, לא? המים לא מכבים את האש, והאש לא מייבשת את המים. כי מה נמצא ביניהם? הסיר, כלי. באדם יש אש זרה, תאוות של העולם הזה. ויש בו אש טהורה, זה הנשמה שלי. באדם יש מים שמסבלים את הרצון, כמו נהר שרוצה, שוצף, קוצף, מלא רצונות. יש לו רצונות חיוביים, ויש לו רצונות לא חיוביים. מי יתווך ביניהם? התורה היא הכלי. היא זאת שיכולה לקחת את האש הזרה ולהפוך אותה לאש קודש, ולהפוך את המים הרעים למים מתוקים. לכן אין בעיה. הוא ממשיך הלאה, האור החיים הקדוש אומר עוד דבר. אז אם דיברנו על המן והגיעה, אנחנו צריכים לעבור לדבר הבא. הדבר הבא מה זה? שהתורה ניתנה במדבר. והאור החיים מפרש את העניין של המדבר כסמל למידת ענווה. באמת, חז"ל לוקחים פסוק שמופיע בתורה, בספר דברים. משם נאמר, מי דכתיב תסתכלו אצלכם. זה אומנם מצוטט מהגמרא בנדרים, המקור בספר דברים. אומרת הגמרא במסכת הנדרים בדף עמוד א', מקור מספר 6 אצלכם. כתוב בפסוק מדבר מתנה. כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, מה מאפיין את המדבר? שהוא הפקר. כל אחד רוצה שם מה שהוא רוצה. זה לא של אף אחד. אם אדם עושה את עצמו כמדבר שהוא מופקר על הכל, כלומר, לא שהוא משפילים אותו והוא שותק, זה לא הכוונה, אלא שהוא לא מתגאה, הוא באמת מכיר את העוצמות שלו ואת החולשות שלו ומי הוא בכלל. אומרת הגמרא, תורה ניתנה לו במתנה. רש"י במקום אומר, תסתכלו במקום מספר 7, מלמד תורה בחינם לכל. זאת אומרת, כמו המדבר הוא של כולם וכל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה שם, גם התורה היא בחינם, כל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה. גם יכול לקחת. לצערנו יש גם כאלה. שימו לב מה שהגמרא במסכת עירובין מקום מספר 8 אומר. אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשים בו, מה פירוש דשים בו? כל אחד הולך שם, הולך, חוזר, לא צריך רשות מאף אחד. התורה ניתנת לו במתנה. מבינים את זה יופי? אדם צריך להבין שכדי לקבל, באמת, נחילה, נחילה, כשאדם יקבל את התורה בחג השבועות באמת, הוא צריך לעבוד ולהתכונן, יהיו נכונים, תתכוננו, תסכימו. המשיך האור החיים הקדוש ואומר, עוד דבר, דיבוק חברים. מה הקשר של דיבוק חברים למדבר? רבותיי, התורה שאנחנו לומדים, התורה שאדם יודע, ודאי שלא היא זאת שתביא אותו לידי גאווה. תלמיד חכם שמתגאה בתורתו, צריך שיהיה לתלמיד חכם שמינית שבשמינית כדי לשמור על כבוד התורה. אתם מבינים מה זה שמינית שבשמינית? למדת מתמטיקה, לא? משהו קטן, מזערי, 1/64 של גאווה. אבל בגלל כבוד התורה, לא בגלל כבודו. ממילא, אדם כזה שיש לו גאווה לכבוד התורה, הוא נלחם על קדושתה, על עמדתה, על מעמדה, אם כן, מה הוא עושה עם התורה שיש לו? הוא מלמד אותה לאחרים. זה לא שלו. זה דיבוק חבר. השלושת התנאים הללו הם הבסיס והיסוד לקבלת תורה למי שרוצה לקנות את התורה. ולקנות משמעותו, קניתי זה שלי. כלומר, יש לי קשר. אין לי זכויות בה. זה לא חפץ, אבל יש לי יחס של קשר עמוק אל הדבר שקניתי. כמו שדיברנו ביום ירושלים, על היחס בין שלי לשלי. הרכב שלי ואימא שלי, זה לא אותו יחס. לרכב אני רוצה, מוכר, רוצה, זורק, רוצה נותן מתנה, את אימא שלי, אין לי זכויות בה, אני לא בעלים עליה. התורה אני לא בעלים עליה. אלה שלושת התנאים הבסיסיים לקבל תורה. לאחר הדברים האלה, אני רוצה להיכנס לעוד דבר אחד, תפקו דף בבקשה, זה המקור האחרון שאצלכם, ולהיכנס לסיפור ידוע ומפורסם. הגמרא במסכת בבא מציעא, ואף מוטט עמוד ב' מביאה לנו סיפור. סיפור ידוע. תנורו של עכנאי. מוכר כל האנשים, מי שמע פעם על הדבר הזה? על תנור של עכנאי. שמעתם פעם על זה? מחלוקת שמה בין רבי אליעזר ורבי יהושע.
בחדר?
עם החרוב, חרוב. כמה? תסתכל בפנים, מקום מספר 9, בצד השני. תודה. ובואו נראה את הסיפור. תמה באותו היום, ישבו בבית המדרש, ודנו בעניינים של תומות וטהרות, אחד המקצועות הקשים בתורה. ובאותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם. והרבנים, תלמידי החכמים בבית המדרש, לא קיבלו ממנו. לא שכנע אותם, לא קיבלו את הסברות שלו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. הוא מצביע על עץ חרוב שנמצא שם באזור, ותראו דבר פלא. רבי אליעזר הגדול, הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע עבורו. והחרוב נתלש מעצמו מהאדמה עם השורשים. ועבר 100 אמה, 50 מטר הוא עבר. ותקע את עצמו באדמה. יש דעה שאומרת 200 מטר, 400. אתם מבינים מה זה? ראיתם פעם עץ חרוב לוקח טיסה פרטית, יוצא מהאדמה, על באוויר, תוקע את עצמו בשטח אחר? זה היה כדי לסמן להם בשמיים מזכינים להלכה כדברי רבי אליעזר. אמרו לו, שכוח, רבנו המקובל האלוהי, בא למופתים. לא מקבלים! לא מביאים ראייה מן החרוב. אז מה אם אתה יודע לעשות דברים כאלה ומן השמים? אז מה? חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. היה שם אמת מים שירדה מן ההר בתוך מין כזה צינור, מלמעלה למטה, איך המים לא אומרים? יורדים מלמעלה למטה. אמר להם, אם הלכה כמותי, המים יעלו. הפוך מהטבע. מה אתם אומרים?
עלו.
עלו, חזרו לאחוריהם. אמרו לו, שכוח רבנו המקובל האלוקי, בעל המופתים, שנים בעילונים ובתחתונים, לא מקבלים ראייה מאמת מים. אמר להם, אם הלכה כמותי, אתם יודעים מה? כותלי בית המדרש יוכיחו. אנחנו יושבים פה בבית המדרש, אז הקטנים של בית המדרש יוכיחו ממי הדין. אתם יודעים מה קרה באותו רגע? רעידת אדמה. והקירות של בית המדרש יהיו ככה לאט לאט סוגרים עליהם. מה אתם חושבים? מה אתה אומר? הקירות של הבית יורדים לאט לאט. נו, אז מי צודק? יגידו לו, ילד, אתה צודק, נכון? נעמד רבי יהושע היה ראש בית הדין הגדול בסנהדרין, אב הסנהדרין. נעמד ואמר לקירות האלה שכל הזמן ככה לאט לאט יורדים. אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מטיפכם, אתם מתערבים. תעמדו! נעצרו. טוב, מה אתם אומרים בית המדרש? איזה קירות היו לו עכשיו? באלכסון. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא חזרו מפני כבודו של רבי אליעזר. ועדיין מתים ועומדים. עד תקופת הגמרא עוד היו מצביעים על בית המדרש הזה עם הקירות העקומים.
הקירות
התחילו
לרדת למטה?
כן.
איך?
זה מה ש... לא, זוכרו. שיבה עליהם רבי אליעזר, כולנו. אמר להם רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, בסדר. מן השמיים הוכיחו. אתם יודעים מה שהקדוש ברוך הוא יגיד? אתם מבינים את רבי אליעזר הגדול? הוא אומר דברים ומשנה את הטבע, הקדוש ברוך הוא משנה לו את הטבע, ועכשיו הוא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא תעיד. תגיד, אתה הקדוש ברוך הוא כמו מי ההלכה. אתם מבינים מי אנחנו מתעסקים? מה אתם אומרים? טוב, רק רגע חבר'ה, יש דיון הלכתי, מתווכחים, שלום קודש אבריחו, מה אתה אומר? שלח להם איזו הודעה שמי צודק, תודה, סוגר את השיחה. מיד יוצאת בת קול מן השמיים! הקדוש ברוך הוא עונה לו! יוצאת בת קול ואומרת, מה לכם אצל רבי אליעזר שההלכה כמותו בכל מקום? הקדוש ברוך הוא מעיד שרבי אליעזר צודק בהלכה כמותו בכל דיון, בכל דבר, הוא צודק להלכה. טוב, במקרה כזה מה היינו עושים עכשיו? זהו, גמרנו, קוראים משתחווים ומודים בפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא?
לא.
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, למי?
רבי אליעזר.
פלא. אולי לרבי אליעזר, אולי למי? זה הקדוש ברוך הוא. אמר, לא בשמיים היא כתוב בתורה, לא בשמיים היא. מה היא לא בשמיים? מה לא בשמיים? התורה היא לא בשמיים. אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, מאז שהתורה ירדה מן השמיים לבני אדם, אין אנו משגיחים בבת קול. אפילו אם אתה קודש הבריך הוא תגיד שהלכה כמו זה או זה, אנחנו לא מקבלים. יש תורה פה ולא בשמיים היא, והתורה היא לפי בני האדם. שכבר כתבת בהר סיני, כתוב בתורה, אחרי רבים להטות, וכאן בבית המדרש, הרוב נגד רבי אליעזר, לכן הלכה לא כמו רבי אליעזר. אתם יודעים מה זה כוח של תורה?
נגד השם אפילו.
אפילו! והקדוש ברוך הוא מסכים. ומספרים על הגמרא ואומרת שאחר כך פגשו את אליהו הנביא ואמרו לו, תגיד לנו מה עשה הקדוש ברוך הוא בדיון הזה. הוא היה חלק ממנו, הוא שינה את הטבע. אמר להם אליהו הנביא, אמר הקדוש ברוך הוא, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. צודקים. לא לחינם אומרת התורה לא בשמיים היא לאמור. מי יעלה לנו השמיימה? תירוצים, התורה בשמיימה לא יכולה להגיע. כי מפיך ובלבבך לעשותו. לכן לא מקשיבים לדברים האלה. לא פוסקים הלכות על פי קולות מן השמיים. זה לא דרך. יש לנו המעניין. פתחנו את השיעור, בשלושה דברים שהתורה נקנה. אש, נכון? מה עוד? מים ומדבר. למה לוקח רבי אליעזר הגדול ומשתמש בחרוב אמת מים בבית המדרש? למה? חסר רבנים שם? חסר מופתים אחרים? שולחנות, סטנדרים? מה, חסר? רבותיי, רבי אליעזר הגדול מלמד אותנו רמז לשלושת הדרכים שהתורה נקנית. בכתרה של תורה ובכולם המעולה היה רבי אליעזר. הוא היה המופלא הגדול שבדורו. החרוב, איזו מילה מזכיר לכם או מחש לכם ברור? המילה חרוב זה לא רק עד, זה חורבה. והסתפקות במעט, גם חרובים, זה אחירה מועטת. איזה עץ גדל לרשבי ובנו במערה? חרוב! זה מסמל התפקות במועט. כך דרכה של תורה, שאפילו אם פת ומלח תאכל בתורה אתה אמן. לכן הוא משתמש בחרוב. אמת המים רומדת לתורה שיורדת מלמעלה למטה לאנשים הענבים, ממקום גבוה למקום נמוך. ואם כן, מה זה כותלי בית המדרש? איפה יושבים החברים ולומדים? איפה יש דיבוק חברים? בבית המדרש. אתם יודעים מה יותר נפלא? אתם יודעים שמי היה בית המדרש שם? מי היה ראש הישיבה שם? רבי אליעזר בן הורקנוס. חולקים על ראש הישיבה! כי זאת הוראת התורה. אבל זה בא מתוך דיבור חברים. זה בא מתוך לימוד משותף. זה בא מדי שכל אחד נותן לאחרים מהתורה שלו. ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי. כך דרכה של תורה. אם כן, שלושת יסודות התורה, עמודי התורה, שמכשירים אותנו לזכות בתורה, עומדים לפנינו בשבוע הזה. היום יום שלישי בשבת קודש, א' בסיוון. אז בואו וניקח את היום הזה, ב' בסיוון, יש לנו יומיים להפנים את מה שלמדנו היום. וביום חמישי ג' סיוון נכניס את עצמנו לשלושת ימי ההגבלה, נכין את עצמנו בפועל לעמל תורה, לענבה, לדיבוק חברים, כדי שבחג השבועות שיחול השנה במוצאי שבת פרשת במדבר וביום ראשון אכן נזכה לקניינה של תורה. ועל מנת שלא יצא לנו סלט, אז בשלושת ימי ההגבלה נלך על פי הדרכים שאמר לנו החיים הקדוש. ביום חמישי אנחנו כל היום נעמיק בעמל התורה, ביגיעה בתורה. ביום שישי בענווה נטפל בגאווה שלנו. בשבת קודש נשב ונלמד ונתן לאחרים מתורתנו, מיגיעתנו, מעמלנו. ואז במוצאי שבת קודש נוכל לומר המבדיל בין קודש לקודש, ונוכל בלימוד הלילה להיות מאלו שזוכים לקניינה שלנו. אנחנו ננצל את הימים האלה. אנחנו באים אל השער החמישים, שער המלך. איך אנחנו נבוא? בלבוש מלכות. לבוש מלכות ובכתרה של תורה. כל זה בידינו. כל זה בבחירתנו. וכרגיל שאני מדבר בשיעורים האלה, אני אומר בסוף, והבוחר יבחר. אני לא יכול לבחור במקום. כל אחד יבחר מה הוא רוצה. וכשאדם בוחר, הוא גם יודע. מה שבחרת, זה מה שיש לך. ולפי מה שיש לך, אתה תצטרך להמשיך עם התוצאות ועם ההשלכות. וכאן זו בחירה חופשית של האדם. תהפכו את אדם בחזרה להתחלה, מקום מספר אחת. זה מה שאנחנו רואים בפסוק במעמד הר סיני. היו נכונים לשלושת ימים. נכונים, כמו שאמרנו, זה הכנה נפשית ופיזית והכנה של להסכים. נכון הדבר. אני רוצה לאחל לכולנו ולברך את כולנו שהלוואי והקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו את הנכונות, את הרצון לעמול ביגיעה בתורה, לטפל במידת הגאווה שלנו ולהעניק מתורתנו כל אחד כפי מדרגתו לאחרים. אז נזכה ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחד ביום ראשון שנעמוד, אתם יודעים מה, לא אכנס לסוגיה הזו, כשאנחנו נשמע את עשרת הדיברות שישמע באוזנינו מפי הקורא בתורה, נוכל לומר בלב מלא הודיה ושמחה, אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. חד מתן תלורה, שמח.